חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני איתן קבל והיום אני השוטר הטוב. בימים הלא פשוטים שעוברים עלינו אזרחי ישראל, ביקרתי במקום שנותן לי תקווה שאפשר גם אחרת. לפני כעשרה ימים במסגרת פינה שיש לי בתוכנית חיסכון בערוץ 12, שם אני מנסה לתת מענים לבעיות של חיילי מילואים, ביקרתי בקרן הסיוע לחיילי המילואים שאותה מנהיג ביד רמה, תת אלוף צחי חפץ, שמקדיש לעניין לילות כימים. פגשתי שם חיילות וחיילים מהסדיר והמילואים, מלאי רצון לעשות את הכל למען חיילי המילואים. ההנחיה היא לנהוג לפני משורת הדין כמעט בכל תחום ולהוריד את הביורוקרטיה למינימום. עשרות אלפי פניות הגיעו עד עתה במגוון רחב של נושאים. נכון, לעתים זמן הטיפול ארוך מהמצופה על ידי הפונים, אבל בשורה התחתונה, לא רק שהטיפול הוא בסטנדרט אחר מזה שאנחנו רגילים, אלא שיש התחייבות לתת מענה עד לאחרון הפונים. אז נכון שפגשתי איש תקווה שאפשר אחרת, אבל המחמאות שאני מרעיף עליהם מחייב אותם לא רק לעמוד בסטנדרט שיצרו, אלא לשאוף למצוינות. חיילי המילואים שנעטפו באהבה בצאתם למלחמה, חלקם הלא קטן מוצא את עצמו נלחם ונאבק מול מפלצת בירוקרטית שלעיתים מאיימת להביס אותם, וששכחה שאלה אנשים שרק אתמול נתנו את הכל עבור המדינה, ושחלקם שבו בארונות, ושחלקם יישארו לכל חייהם פצועים בגוף ובנפש. ולסיום, אשוב ואצדיע על חיילי הקרן ולמפקדם, אבל באותה נשימה אומר בקורם צלול וברור שלא יהסס ולא נהסס להיאבק בכל הכוח מולכם אם תעשו עוולות או תסתו מהמטרה הקדושה של סיוע לגיבורים ששבו מהמלחמה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. ראש הממשלה בנימין נתניהו יודע הוא מבין היטב מה הוא עושה כשהוא מתמסר לבן גביר ומקבל את המלצת המשטרה בנוגע להגבלות על כניסת מוסלמים להר הבית בחודש הרמדאן שיחל אוטוטו בעשרה במרס. נתניהו הרי היה כבר בכל סרטי האימה, בכל הרמדאנים, בכל סוגי האירועים, בשנים של מאומות על ההר, בזריקת אבנים אל רחבת הכותל, בפריצות של המשטרה אל תוך ההר, המתפללים והמסגד, בפרשת המגנומטרים, בפיגועים על רקע דתי, בירי טילים מעזה לירושלים, בהתפרעויות של שומר חומות. נתניהו יודע ומבין היטב איך מתנהג השטח ואיך בוערים השטחים כשישראל פוגעת למוסלמים ברגשות הקמאים ביותר. בהטלת הגבלות על הכניסה להר הבית ברמדאן, נתניהו מרוויח שלוש פעמים. הוא יוצא גבר גבר מול הבייס הימני שלו, הוא מעצבן את המוסלמים בישראל, במזרח ירושלים, ביהודה, בשומרון, הוא מזמין מאומות שישמרו את הציבור מלוכד סביב המלחמה שלא נגמרת. והוא יכול להראות לאמריקאים שהפלסטינים משתוללים כשהם לא מקבלים בדיוק את מה שהם רוצים, ולכן אי אפשר לסמוך עליהם. כל מערכות הביטחון אוחזות הפעם בדש מעילו של ראש הממשלה ומזהירות מפני מלחמת דת ומאומות הרות גורל. הכתובת על הקיר, נתניהו, הוא בגדול. לא ידעתי, לא הוזהרתי, לא יתפוס שוב.
עכשיו ב-103 FM חמש בערב, עם רוני ברון ואיתן קבל.
אהלן איתן.
אהלן רוני.
לא מאמין שאני שואל חתיאר כמוך, איך באזרחות?
האמת
היא, היינו שואלים ילדים בני 21.
אתה צודק.
אתה בן 521, ואני שואל אותך איך באזרחות.
אתה צודק, אני אומר, כבר ריח אדמה עולה ממני.
לא, 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 לא.
כן, אבל אני יכול לומר לך, אתה מעלה נקודה אמיתית, דרמטית, לא כלפיי. אני כבר מספיק בוגר כדי, אתה יודע, לחזור אל החיים בצורה טובה, לאט, אבל טובה. אבל אני יכול לומר לך שאלפי חיילים, שאני גם חלקם מכיר, מקרוב, ייקח להם ולוקח להם זמן לחזור אל החיים.
אבל אני שתשמע, הכוח החיות וכוח לחזור לחיות של הצעירים.
חזק יותר.
הוא חזק יותר מה שבגילנו.
נכון.
שאני מסתכל עליך, אני רואה ילד קטן עם טלטלים לעומתי, אבל בכל אופן, הלו, זה... אתה כמה, בין כמה שתהיה בריא?
אני 64 וחצי.
וואה, לנה. ועוד עשית כמה ימי מילואים?
129 יום.
די, יש גבול.
ואני יכול לומר לך, המשימה שלי תמיד היא לעשות הכל באותו יום שאני לא אעשה הכל, אני לא אהיה שם.
עוד מעט אתה תזכיר לי את החייל היפני הזה שיצא 40 שנה אחרי תום מלחמת העולם השנייה מהיער, ולא ידע שהמלחמה נגמרה. טוב, יאללה, שתהיה בריא.
תודה, תודה.
תגיד, מה אתה אומר על המצב? ראית קצת בחוץ וזה, חזרת לאזרחות, מה אתה מתרשם?
אתה יודע מה הדבר שהכי חסר לי?
מה?
תקווה.
די.
כן.
שאתה תגיד את זה.
אבל אתה צודק. אני אדם, אני האדם הכי אופטימי בעולם.
אחד האנשים הכי אופטימיים שפגשתי.
אמיתי, אמיתי מה שאתה אומר, ואני חוזר משם, ואני יודע שלא רק אני, אז אני לא אגיד.
אל תגיד, אל תגיד. בכל אופן, תגיד משהו טוב אחד לפני שנלך לחדשות. שמה כבר דואגים שנשמע דברים רעים.
אני אגיד את הדבר הבא. שהכוח שלנו, אני בטוח, אני פגשתי את הצעירים הכי טובים בעולם. הילדים שלנו הם הכי נפלאים שאתה יכול לדמיין בכלל.
יפה.
ואני יכול לומר לך, הדור הזה יעשה את ההתחול למדינה הזאת.
אני מסכים. אני שומע מכולם, וזה באמת, באמת סוג של עוגן כזה, כל כך עדין וכל כך, כל כך במים סוערים, אבל צריך לאחז בו בכל
הכוח.
איך תמיד הייתי אומר, המדינה הזאת חזקה מכל מנהיגיה,
נכון.
ומכל מה ש... הנה החדשות.
אמת.
עכשיו, 17:00, עם רוני ברון ואיתן כבל.
שוב שלום איתן, האורחים והמפיקים שלנו, אסף ניבו ושמואל בן סימון, אחראית על השידור תמר שלומוביץ'. אנחנו מתחילים עם הפיגוע הקשה היום בבוקר בסמוך למעלה אדומים. שלושה מחבלים שמסתובבים בתוך פקק תנועה בין המוני כלי רכב, מלכודת מוות ליד מעלה אדומים. שניים מהם חוסלו, אחד נוטרל באושפז. בפיגוע נרצח מתן אל מליח, השם יקום דמו. נפצצו שישה בני אדם נוספים, בהם עדי זוהר, אישה הרע שנפצעה באורח קשה, ואיתנו זיו ביטון, אחיה של עדי. שלום זיו.
שלום.
קודם כל, איחולי החלמה לעדי.
תודה, תודה רבה.
מה מצבה?
מצבה ברוך השם תקין, והיא מדברת והכל.
היופי.
הכל בסדר איתה, ברוך השם.
ובאיזה חודש היא מותר לשאול, אם יש איזה...
היא בחודש חמישי.
והכל בסדר עם עם הוולד, הוולד, עוד לא ולד, עם עם ההיריון שלה.
כן,
יופי.
הכל בסדר עם העובר.
יופי, אז מה היא מספרת? ספר לנו מה היא מספרת.
היא מספרת שהמחבל נכנס באוטו, שכאילו לפניה, והוא ירד באטרף עם נשק שלוף.
הוא נהג ברכב, והוא תקע את עצמו לרכב שעמד לפני הרכב של עדי, נכון?
כן.
ואז הוא פרק מהרכב, הוא ועוד שניים, הוא ועוד שלושה, הוא לבד?
הוא נראה לי לבד, לפי מה שאני הבנתי.
והתחיל לראות.
כן, עם נשק שלוף, ובא אליה לאוטו, הוא עמד איזה שנייה, הסתכל עליה בעיניים, ופשוט ירה בכדור אחד.
וואו. היא הייתה לבד? היא הייתה לבד באוטו? ואיפה היא ספגה את הכדור, אתה יודע להגיד?
הכדור נכנס אליה בחזה.
נו, ו?
ויצא מהבית צ'כי, מכיוון הבית צ'כי.
והוא המשיך הלאה במסע ההרג שלו, ועזב אותה?
כן.
לפחות תודה לאל.
נס ענק שהוא פשוט עזב אותה והמשיך.
וכמה זמן לקח לכוחות הצלה עד שהשתלטו על האירוע, עד שפינו אותה?
היא יצאה מהאוטו.
כן.
היא יצאה מהאוטו אחרי שהוא ירה בה, זחלה לעבר מכוניות, אף אחד כמעט לא ראה אותה, ויש חלק שחששו לפתוח את האוטו, עד שאחד פתחה לה את האוטו והיא נשארה שם איתה. בערך שיהיה המון דם, בערך חצי שעה, 50 דקות.
זה אירוע של חצי שעה עד 50 דקות עד שמפנים אותה.
נו, ברור, הכל תקוע, האמבולנסים לא יכולים להגיע, הרכב שאליו היא נכנסה לא יכול ללכת לא קדימה ולא אחורה, וכל הזמן הזה בקרה, גיבורה גדולה, יפה. נו, מה עוד היא אומרת? איך המורל שלה, היא מבועלת מאוד, היא תוששה, מה?
היא מבועלת, היא תוששה, כן, כמו שאתה אומר, היא מבועלת, היא עדיין לא הבינה למה היא נכנסה, כאילו זה סרט.
מה היא, היא אימא לילדים או שזה הרעיון הראשון?
כן, יש לה ילד בן 2.5, ועכשיו היא בהרעיון כאילו, בחודש 5.
איפה היא עובדת? אני מניח שהייתה בדרכה לעבודה.
כן, היא הייתה בדרכה לעבודה, היא עובדת במשרד החינוך.
יפה, יפה, ואתם סביבה, שם כולם.
כן, אנחנו פה סביבה.
כבר הייתם בבית הכנסת להגיד הגומל היום בתפילת מנחה או משהו, או שתלכו בשבת?
ברור, אנחנו תפילים, לקראת התהילים שלמים, קראנו לפחות את כל המשפחה.
תמסור לה בשמנו אהבה גדולה, ואיחולי החלמה לה ולמשפחה. ותודה שדיברת איתנו, ושנדע בשורות טובות.
בעזרת השם.
תודה רבה לך.
ביי, יום טוב.
רוני, אתה מבין שהם הגיעו, כי בדרך כלל מה המחשבה? שהמפגע מגיע ומחפש לו דרך מילות. זאת אומרת, בסיטואציה הזו,
הם פיגוע
התאבדות. הם הגיעו כשהם מבינים.
טוב, בוא, יש לנו דוקטור אמיר בוחבוט על הקו.
כן, אמיר.
והוא כתב ופרשן צבאי של וואלה. הוא פרופסור למקרים כאלה, כן. תכף נשאל אותו. אמיר, סכם לנו את הפיגוע, סכם את פעילות כוחות הביטחון, צהל, מגב, שבק, בעקבות הפיגוע, מה קורה, מה עושים, ומה אפשר להפיק מהרעיון המסדר של הפיגוע הזה.
קודם כל ערב טוב לכם,
ערב טוב.
ערב טוב.
לאיתן התותח. התחלת... אנחנו מדברים פה על...
איתן התותח ורוני הקפצון.
אני עדיין לא סגור אם הוא יצא למילואים כי הוא לא רצה לעשות השלמות לסופר וקניות וכו'. אתה יודע, יש כאלה שלוקחים את זה רחוק.
אתה מבין, שהייתי יור ועדת חוץ וביטחון, הוא בא היה אומר, תוציא לי צו 8, לא יכול יותר לראות את הבית.
תחלך.
בבקשה, הנה יצא מעשה המעסק, הנה רס מייקס, יענו את השיחה.
תן בראש, אמיר.
איתן תותח, השורה התחתונה היא כזאת, ארגוני טרור לא צריכים לא את הרמדאן, ולא התבטאויות של פוליטיקאים כאלה ואחרות כדי לבצע פיגועים. מצד שני, אי אפשר לנתק את ההקשר, גם את הלחץ שחמאס מפעיל על יהודה ושמון לגלגול פיגועים, גם את ההסתה ברשתות, גם את ההתבטאויות החסרות פרופורציה, נוכח מה שנקרא הקדם חג הרמדאן והערכויות ביטחוניות, ממה שקורה בפועל בשטח. זה ברמה, במעטפת. בפועל מה שקורה... אנחנו מדברים על מחסום הזעים, שעה מאוד פקוקה, המחבלים ידעו היטב לאן הם מגיעים, יש שם שלושה נתיבים, בין אם כולם פעלו או לא פעלו, זה מחלה במרכאות כפולות של אזורים פקוקים באופן שגרתי, זה קורה באיילון, זה קורה במחסומים אחרים, אבל זה מה שקרה הבוקר.
כן, אבל למחבלים יותר קל להגיע לזעים מאשר לאיילון, נכון?
נכון, לא, הייתה טענה... שהפקק עצמו הוא זה שיצר את הסיכון, אוקיי?
אבל פה אני רוצה לשאול אותך שאלה הרבה יותר יסודית. הרי כל הצרכות שצריך יותר מחסומים ויותר מחסומים, בדרך כלל היא באה מהכיוון של המתיישבים ביהודה ובשומרון, תעשו מחסומים, תעשו מחסומים. אמא, הם לא מבינים שהם לוכדים את עצמם באיזה סוג של מלכודת מוות, שהם מביאים את עצמם את אלה שעומדים שם, אני לא רוצה להגיד את עצמם. יפה. אלה שעומדים שם באים לקורלס, מה שנקרא מרצון, זה לא צריך לבוא בפקק בשביל לתקוף אותם, נכון. באים מהשיפולי הקרקע, עולים, נכון. יורים, ברווזים במדבר.
לכן, אמיר, יפה. צריך יותר ממחסומים קבועים, המחסומים, מחסומי
מדלגים,
הפתע.
מדלגים.
כן, המדלגים.
תראה, קחו את החודשים האחרונים, הגדוד ארז, שהתחלף כמה שאני זוכר אתמול, התחלף המגד, תפס לא מעט שבחים, הם פשוט מנסים להיכנס בכוח דרך המחסומים הללו. זאת אומרת, האירוע הזה הוא חיכוך יומי. היום בבוקר זה היה פיגוע. זה היה פיגוע, ראינו את הרובים, מדובר ברובים תקניים, לא קר לו המיושנים האלו, החיכויים או התוצרת מקומית, שזה עוד נורה אדומה, מאיפה מגיעים הנשקים התקניים האלה, אפשר להרחיב ולדבר על מה שקורה באזור
אני התיקה. הסתכלתי בתמונות על הנשקים, גם לחיילים אצלנו כשיצאו למלחמה, אין את הציוד כפי שהיה עליהם.
יפה.
וההיסטוריה מספרת שבעקבות אירועים צבאיים רחבים כמו מלחמה של 140 יום, אז השוק השחור מתמלא בנשקים.
כן.
יפה, עכשיו, אפרופו אנחנו מדברים על איתן, ואני אומר את זה בצורה רצינית ויסודית. תראה, בסוף יש חלוקת כוחות בין הזירה הדרומית לזירה הצפונית, ליהודה ושומרון, לאזור הביקה, לגבולות. יש מספר סופי של כוחות שצריך לשחרר אותם וכולי, לאן אני חותר? תראה, בסוף, כדי להימנע מהפיגוע של הבוקר, צריך להפעיל יותר לחץ ביהודה ושומרון. אני חושב שפיקוד המרכז מקסם את עצמו לדעת עם הכוחות שנתנו לו.
ואתה מפרסם היום פרסום בלעדי שלך, שצהל מקים גדוד מילואים חדש להגנה על הגבולות. אז זה די מתכתב עם מה שאתה אומר לנו פה.
אז אני לא יודע איפה איתן היה כשהחליטו רמטכ"לים לשעבר לצמצם חטיבות ואוגדות. ומה הוא חשב על זה, אבל ברור לך...
אני יכול רק לומר לך, וזה כתוב, התנגדתי התנגדות נחרצת.
בבקשה. אז אני רק אומר לך שאם מפקד פיקוד הדרום, ירום פינקלמן, שנכנס לתפקידו פחות או יותר חודשיים לפני המלחמה, לא היה לוקח באוזן את אוגדה 252, שאף אחד לא באמת העריך אותה, אף אחד באמת לא האמין שיום אחד היא תפעל ותתמרן, זה היה נראה כמו איזה חלום, הלך ושם להם גאנט של מטרות, הריץ אותם בסוגיה של... אופרטיבי ותמרון ותרגילים, הוא לא היה מקבל אותם למלחמה כעוד אוגדה שמבצעת פעילות ממשית בשטח הפלסטיני.
אבל אמיר, אני רוצה לחזור איתך לאירוע. תשמע, קודם כל, ואמרתי את זה קודם לרוני, זה אירוע שהוא בעצם התאבדות, כי כשאתה נכנס לתוך
פקק
הזה, אתה יודע שאין לך דרך בעצם להימלט. זה אחד. דבר שני, בוא תאמר לאור האירועים והדיבורים שאיתם פתחת, עד כמה קרוב מה שצהל אומר, מערכת הביטחון אומרת, שיהודה ושומרון יתחילו לבעור? האם זה עוד זמן או שזה הולך וקרב כמו שהם אומרים?
אנחנו מדברים על 4.5 חודשים שבה חמאס מנסה לגלגל פיגועים נגד עורף מדינת ישראל, לא צריך לחפש את הסיבות, לא רמדאן ולא כלום. בזמן שהבחירים שלו נאנקים במנהרות, הם מנסים לגלגל פיגועים ביהודה ושומרון. כמו שכולם מבינים, ההיקף שהם חלמו עליו לא הלך. החיבור בין מלחמה לבין דת לא הלך. מה כן נשאר? נשארה פה אחד הסתה פרועה, שתיים, לחץ שהצבא מפעיל על השטח ביהודה ושומרון, שלוש, מי שחושב שאפשר להחזיק את יהודה ושומרון בלי להראות לאופק, בלי לתת לה את הצעדים הבאים למה יהיה כשפועלים פלסטינים לא נכנסים לעבודה בישראל, תואר ומתן, לא קשה לחג הרמדאן, ללא קשר לסיר המבעבע מדילית או פוליטית. בסוף, if you want to understand the world, follow the money.
ברור.
ברגע שיש לך יותר מ-100,000 פועלים פלסטינים, שמחכים כבר לרגע שיפתחו להם לעבוד בישראל, אוקיי? זה מה שמייצר פה סוג של רגיעה, מה שנקרא מדומה.
אמיר, אני רוצה לעבור איתך על עוד שני נושאים, שאתה בטח תקשור את זה לתובנות האסטרטגיות של איתן כבל. מטוסי קרב שתקפו היום מבנה צבאי ותשתיות של החיזבאללה במרון הרס, בקילה, באלחיאם, וטנק של צהל שהירה באלג'יבין. מה הפרוגנוזה שם? נראה שחיזבאללה מת שהחמאס ייכנע ויעשה איתנו איזו הפסקת אש קטנה, לא נכון? נכון.
תראה, אני מצטער, אבל שאלת אותי שאלה טקטית. מה אכפת לי מה חושב נסראללה, מה אכפת לי מה חושב חיזבאללה? אותי מעניין לדעת, בדיוק כמו ששאלנו את השאלה, היום אנחנו שואלים את השאלה, איך אפשרנו לסיפור הזה של חמאס להתפתח, לגדול, להחליש את הפתח, את האופוזיציה שיכולה לקרסם בו, ולהדיר את חמאס, והעברנו לו כסף וכולי, איך נוכל להגיע לאיזה הסדר או להפסקת אש, בידיעה שיש ארגון כמו חיזבאללה, שדקה אחרי שתגיע איתו לאיזה סוג של הסדר בתיווך סלש צרפת, סלש ארצות הברית, הוא יתחיל לתכנן את הפשיטה הבאה שלו גם אם זה לא
שבאנו אז לקח לו 18 שנה מ-2006 פעם אחרונה, פעם ב-18 שנה אין לי בעיה עם זה, אתה יודע מה? קונה.
זה ותשקוט הארץ, יש תקופה.
עכשיו בוא נתכנס לנקודה הנוכחית, יש פה שלוש תצורות, אחת, להמשיך במערכת ההתשה הזו, בידיעה שיש לך 80,000 אזרחים שלא נמצאים בבתים שלהם באזור הצפון.
לא יהיה.
הדבר השני, בגוד קייס מבחינת דרג מדיני, להגיע להסדרה והפסקת אש ארוכת טווח. ואפשרות שלישית זה לצאת למשהו מתוחם. אתה שואל אותי, מלחמה נגד חיזבאללה, בוא תבוא. אנחנו צריכים לבחור את העיתוי,
יפה,
את הזמן, נכון. את המקום שבו נוח לנו, ולא שהוא כופה עלינו. כרגע הוא בלחץ,
ולכן,
כרגע הוא מנחה.
ולכן, אנחנו נודה לך עכשיו, ואתה ברגע שתרגיש שזה ממש ממש, תשמור את זה לתוכנית שלנו, זאת אומרת שיגידו לך שהצבא לא תוקף לפני יום חמישי, שאנחנו נקבל משהו ממך את ההודעה, הנה זה מתחיל, בסדר?
בשמחה, אנחנו עכשיו מקבלים תקיפות בנבטיה,
כן, אני
אירוע
שומע,
סופר
אני,
חשוב,
אני
רק
אני
תזכור רואה. דבר אחד, שמי שחשף את הסיבה לכך שאיתן כבל הלך למילואים, זה אני
אבל רק לומר לך, שגם צהל עושה מאמץ, גם החיזבאללה עושה מאמץ, לא להגיע לידי פיצוץ.
די, אין, אני מקבל עכשיו הודעות כל הזמן, מה עם איתן, מה עם איתן, מה אתם עושים תוכנית לזכרו. יאללה, תהיה בריא איתן, תודה רבה דוקטור בוחבוט, שלום שלום, שלום שלום. איתנו על הקו, איתן, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. שלום לך חבר הכנסת קרויזר.
שלום רוני, שלום איתן, שלום למאזינים.
שמע, אל תעלב, אבל אני אגיד לך משהו שישמע לא טוב. איתמר צדק. איתמר ישב בכל האולפנים ואמר שאתם טועים, כי חופש התנועה של המתיישבים יותר, חופש החיים, הדרישה לחיים יותר חשוב מחופש התנועה של הערבים, והיום קרה מה שקרה בפיגוע במעלה אדומים. אני ישבתי באולפן שהוא אמר את זה, בפגוש את העיתונות, ואז כולנו הסתערנו, איך אתה אומר, איך אתה אומר. והוא גם אמר שהעובדה שהיה לאזרחים נשק זה עזר. נו, אז איתמר צדק, נכון?
אז ככה, ראשית כל נפתח בתנחומים למשפחתו של מתן אלמליח.
כן, דיברנו כל זה, כן, אבל אתה צודק.
בטוח, אבל אני אפתח בזה, ובוודאי אצרף גאווה גדולה לאזרחים ולאנשי כוחות הביטחון שהסתערו תוך כדי אש ואף נפצעו במהלך החתירה למגע.
אז עכשיו כדי לא להפריע לך אני אשלים. איתמר צדק, כי הוא אמר, רגע, רק שנייה, חופש התנועה חשוב, חופש, קדושת החיים.
הזכות לחיים גוברת על חופש התנועה.
שתיים, נשקים לאזרחים, זה פתרון הכי זמין באירוע של פיגוע, אבל הוא לא צדק שהוא דרש עוד מחסומים ועוד הגבלות, כי המחסומים הם מלכודות מוות למשתמשים בדרך.
אז ראשית כל, איתמר צדק, בשלל נושאים שאנחנו היינו מעדיפים שלא נצדוק בהם, ושנשאר עוצמה יהודית, כפי שבמקומות מסוימים אוהבים לכנות אותנו, האזויים והמשיחיים, כפי שדרשנו לבצע מבצע חסר תקדים כנגד חמאס כאשר נכנסנו לממשלה. וצדקנו בכך שצריך לחמש את אזרחי מדינת ישראל, ולראיה גם היום, אזרחים גיבורים מאוד, הסתערו על מחבלים.
אזרחים אותה. מיומנים, זה אולי ההבדל, לא, 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 יש הבדל.
בוודאי, אלה הקריטריונים שהמשרד זה, נכון לאומי.
נכון, לרגע זה, אתה ואני יודעים שקריטריונים אין, אני בעד חלוקה לאנשים ואזרחים נכון. שיש להם מיומנות, שהכלי נשק הזה לא יהפך רבה. לכלי נשק שפוגע באנשים חפים מפשע אחרים.
איתן, הערכה רבה לי אליך, אבל בכך אתה טועה, יש קריטריונים מאוד מדויקים, ואף הוחמרו המגבלות וההגבלות שיש על אזרחים על ידי מערכת הביטחון, גם במשטרה, גם במשרד הבריאות, וגם במשטרת ישראל, היכולת שלהם לשלול מאזרח כזה או אחר את הרישיון, הוא חובה, הקריטריון, התבחין שכל אדם, כל חייל משוחרר שהוכרז והוגדר ואומן על ידי צהל, כן לוחם ומחזיק בתעודת לוחם, אין שום סיבה שאם הוא יכול להשתמש ב-M16 בתבור או בטנק או במטוס בשירות הצבאי שלו, לא יוכל להחזיק אקדח כאשר הוא משתחרר, וזה התבחין שהוא רחב והוא נכון והוא צודק, ואנחנו לראיה רואים שגם היום חייל מילואים שהשתחרר לא מזמן מהלחימה בעזה, חיסל את אחד המחבלים תוך כדי
כן,
שהוא מסתער, חותר למגע ואף
נפצע. אבל לפני שלושה חודשים ראינו חייל מילואים עם נשק צבאי, הורג את זה שהרג את המחבלים. שהוא עומד על ברכיו, מתחנן על חייו, משליך את תעודת הזהות שלו, ובסדר, זה לא נשק שחולק ביוזמת המשרד לביטחון פנים, אבל עדיין אנחנו רואים שיש פה בעיה עם השימוש בנשק, גם צבאי ובוודאי אזרחי, באירועים מהסוג הזה, אנשים לא מיומנים.
יובל טסטלמן, זיכרונו לברכה, אירוע קשה מאוד, ייזכר עוד לדורות, אבל כך רואים בדיוק להפך, יובל היה חמוש בנשק, ברישיון, בנשק פרטי, ואותו חייל שביצע את מה שעשה, היה חייל מילואים עם נשק צבאי, ולכן אני חושב שזו דוגמה שמורכה בדיוק את ההפך ממה שרצית.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, בנקודה, יש היום...
אבל, כן, אבל רוני, אתה שאלת כן, אותי שאלה ואני אענה, כי המחסומים שאנחנו דרשנו, הם לא המחסומים כפי שאנחנו רואים היום בכביש מספר 1, בכניסה, בטבעת ירושלים, כפי שאנחנו רואים. הסגר צריך להיות על בית לחם, בתוך בית לחם, שתושבי בית לחם לא יוכלו לצאת החוצה, ולא בכך שאזרחי מדינת ישראל יצטרכו לעמוד במחסום, בדרך לעיר הבירה שלנו, על כביש מספר 1 בירושלים, ולהימצא שם במלכודת מוות. תושבי יהודה ושומרון צריכים להיות סגורים ומסוגרים לתוך הערים שלהם, ללא יכולת. אין יוצא ואין בא, ללא יכולת כתנועה חופשית, בדיוק, כפי שאמר השר, שחופש, הזכות לחיים, שתושבי מדינת ישראל גוברת על חופש התנועה של האזרחים הפלסטינים.
אתה יודע מה זה מזכיר? זה מזכיר ימים אפלים בשואה, פעם אחת.
חבר הכנסת קרויזר, אתה נדמה לך שאני נראה לי לפעמים שאתם איבדתם את הקשר עם יוסטון. אנחנו חיים פה לבד בגזרה הזו, זאת אומרת, אתה חושב שיש מי מאיתנו שהיה רוצה או חושב שחס וחלילה יצאו מפגעים? גם אתה יודע, כתוב, אתה חונן לאדם דעת בעניין הזה, לעשות מחסומים, דרך אגב, יש גם בתוך בית לחם. ואתה יודע את זה.
אני שמח שכך הערת, וזה בדיוק כמו שאמרו עלינו כאשר דרשנו לצאת למבצע צבאי נרחב.
נו באמת, אתם יצאתם, המבצע לצערי...
וזה בדיוק כפי שאנחנו דרשנו וכך נאמר עלינו כאשר השר הרחיב וחילק את הנשקים למי שיראוי כלוחם וישתחרר כלוחם, וזה בדיוק מה שדיברנו על המחסומים, וזה בדיוק חוזר...
המלחמה פרצה בדיוק בזכותכם.
לאותו הנקודה שדיברנו עליה רבות שבוע שעבר בנושא הר הבית והגישה של הפלסטינאים להר הבית ברמדאן.
באווירה האופטימית הזאת
אנחנו נשמח להישאר ההזויים המשיחיים ולא לצדוק במציאות הקשה שאנחנו נמצאים בה כיום.
באווירה האופטימית הזאת שאתם נותנים עצות כאלה טובות, אז בוא נשמע דעתך. הוול סטריט ג'ורנל היום אומר שהחמאס הביע נכונות להוריד את הדרישות שלו לגבי מספר אסירים. הוא רוצה שיוחלפו בעסקת החטופים, אלה זה מספר גדול לטעמי, אבל הרבה פחות מה שקודם, 3,000, ויהיה מהלך הפסקת אש, שיהיה תלוי בהתקדמות בשיחות, זה מביל אתכם, נכון? אתם לא תיתנו, אתם לא תיתנו לשום עסקה כזאת להתקדם, נכון? כי זה...
אנחנו אומרים חד משמעית, את חמאס ואת שאר ארגוני הטרור, שלא רק נמצאים ברצועת עזה, גם באיוש ובשאר המקומות, כן. צריך להשמיד ולחסם.
ואתם יודעים לעשות את זה?
שלנו,
אתם יודעים לעשות את זה?
אנחנו נחזיר בעזרת לחץ, ויש לנו צבא אדיר, חזק, עם מפקדים ראויים, עם לוחמים גיבורים ואמיצים.
כן, זה הכל סיסמאות.
חבר הכנסת קרויזר, אתם
רובם מתים שם.
אתם תפילו את הממשלה על זה? תפילו את הממשלה אם הממשלה תרצה, אם ראש הממשלה יביא הצעה כזו?
איתן היקר, אנחנו לא עסוקים בהפלות ממשלה, אנחנו עסוקים בטובתם ורחתם של אזרחי מדינת ישראל.
טוב, תודה רבה לך חבר הכנסת קרויזר שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
תודה לכם.
מאזין לדברים אריה עמית, ניצב בדימוס לשעבר מפקד משטרת מחוז ירושלים של המשטרה, שמי כמו מבין במשטרה, מבין במחסומים ומבין בעוטף ירושלים. שלום אריה.
שלום וברכה.
נו, אז נתן לו לך לשמוע, אני מניח שאתה עומד להסכים לכל מה שאמר פה קרויזר.
אני רוצה להגיד לך, שלא, אתה יודע מה, אני צוחק, אבל זה לא מצחיק, כי הסיסמאות המטומטמות, הנבובות והשקריות של כל החברים האלה במפלגה המטורפת הזאת, אוכלים.
אז אני השם, אני השם, הייתי צריך לתת לו את המיקרופון, נכון? תגיד, הוא אומר, תראה, אבל בואו, עכשיו בלי צחוק, תראה, בן גביר ישב באולפן על ידי, ואמר אז, תראו, קדושת החיים שלנו, עדיפה על חופש התנועה של הפלסטינים, ואנחנו השתוללנו וחשבנו וחשבנו וחשבנו. אחר כך הוא אמר, אם אני חלק נשק, אז התגובה של האזרחים החמושים תהיה יותר מהירה, והמחבלים, אם התכוונו להרוג 20 אנשים, הרגו לא עלינו ותנחומים והכל, רק אחד ופצעו כמה. אם לא היה נשק, לא יודע אם הוא חילק, לא חילק, היה יותר גרוע. מה הפתרון? תגיד, למה, למה, למה הוא לא יכול לבוא להגיד, אמרתי לכם.
קודם כל הוא כל הזמן אומר,
בסדר, עשה, בשביל זה הבאנו אותך פה, שאתה תגיד לו מה אתה חושב.
תקשיב, הנושא של חלוקת נשק, א', בן גביר לא המציא את הנושא הזה.
שנים על שנים אני אומר שלמי שיכול ויודע להפעיל את הנשק, צריכים לתת נשק אישי. העניין הוא שמה שבן גביר עשה, זה הוא לקח את הרעיון של חלוקת נשק, הפך את זה לשוק פרוץ. לא, עזוב, קמפיין ברור, אבל הוא הפך את זה לשוק פרוץ. מי שהחליט החלטות על למי נותנים ולמי לא, אתם לא תאמינו, זה הפך להיות לטירוף. ילדות של, שלא מתגייסות לצבא, אלא לעשות שירות לאומי, לא יודעות מה החיים שלהם.
אתה אומר, אריה, שאין קריטריונים ואין ועדה שדנה בכל אחד ואחד מהפניות?
אין כלום. אני אומר לכם, ילדות של שירות לאומי, שקיבלו הנחיות מהלשכה של בן גביר, הן אלה שקבעו ונתנו, חילקו המון כלי נשק לכאלה שעוד
הבנו, הבנו, מיצינו. עכשיו בוא תסביר למה הוא לא צודק, למה הוא לא צודק
שקדושת... רגע, לא כל כך מיצינו, רוני, לא כל כך מיצינו, כי אתם לא מבינים למה זה יגרום. יש היום המון אנשים שאוי ואבוי לנו שהם קיבלו נשק, ויש להם את הנשק הזה.
זה ברור.
בזכותו. אוקיי, הלאה.
עכשיו, למה הוא לא צודק בזה שקדושת החיים של המשתמשים בדרך, גם של המתיישבים, אבל גם שלי, אם אני רוצה לנסוע למעלה אדומים, שזה לגיטימי לחלוטין,
גוברת.
גוברת על, על חופש התנועה של המחבלים בפוטנציה. כן.
אתם יודעים מה, אני לא מתווכח עם האמרה הזאת, אבל הוא שר לביטחון פנים כבר כמה חודשים, עם המחסום הזה כדוגמה, הוא מחסום לא טוב שמסכן את אלה שמשתמשים בדרך, למה הוא לא ביטל אותו?
זה תפקידו?
הוא שר, הוא כבר לא חבר כנסת.
זה תפקידו? זה תפקידה של המשטרה או זה תפקידו של המושל, אלוף הפיקוד או מפקד מגב או שבק או whatever it is?
כן, אבל הוא יכול לקרוא למפקד, הוא יכול לזה, השאלה אם הוא עשה את כל הדברים האלה.
תקשיב, הוא בן גביר ממשיך להתנהג כמו איזה חבר כנסת מהאופוזיציה. הוא שר לביטחון פנים, משהו לא נראה לך נכון באסטרטגיה של ההפעלה, כל נושא המחסומים, מחסומי הקבע, נראה לך כדבר לא נכון. דרך אגב, במאמר מוסגר אני אומר לכם שאני שנים, כשהייתי במשטרה, טענתי שהמחסומים הקבועים הם דבר לא נכון מהרבה מאוד סיבות, והשיטה צריכה להיות רק מחסומים מדלגים, שלעולם הצד השני לא יודע איך
זה רוצה להיות. זה שטענת את זה, זה יפה מאוד. מישהו התחשב בזה? כי אני את הזעין זוכר מ-67.
נכון, אתה צודק. אני בזה דרך אגב נכשלתי עוד כראש אגם. כי ניסיתי לשנות את האסטרטגיה ולא הצלחתי. אבל הוא שר, הוא חושב שזה לא בסדר, הוא כבר חודשים בתפקיד, הוא היה צריך לעשות משהו בעניין. כן, לא לבוא ולהגיד...
אריה, ואני אומר לך ולרוני, הסיפור הכי דרמטי של בן גביר, גם אם לעתים כמו שעון מקולקל הוא אומר את דברים נכונים פעם ב, הוא עדיין לא מתנהג כשר ולא מתנהל באחריות של שר.
נכון.
זה
נכון,
הסיפור, זה כל הסיפור.
חלק גדול,
תראו, בואו.
אבל חלק גדול, אריה, תן לי לאמת אותך רק שנייה, כי אתה יושב פה פעם אחרי פעם ואני שומע אותך גם כשאני לא מראיין אותך, אתה מבין? ואתם די בצדק, אני מוכרח לומר, עושים ממנו אפר ואפר, אז אין לו קרדיט ציבורי, כל מה שהוא אומר, אומרים לו, זה פסיכופת, זה יש לו 40 הרשעות קודמות, זה ילד גבוהות.
אז תקשיב, יש לי שני דברים להגיד על זה. אחת הבעיות זה שזה לא נכון שאין לו גיבוי, יש לו גיבוי הולך וקטל, מצד יותר ויותר אנשים, שזה דבר שמפחיד אותי פחד גדול, כי כל הסיסמאות הנבובות שלו, וכל הצרכות שלו בכל מיני אירועים, גורמות להרבה מאוד אנשים, לא מאוד מאוד חכמים, לנהוג אחריו.
אבל זה עניין גם כן, אריה, תשמע, אנחנו תמיד זורקים את הכל על בן גביר. הבנו בן גביר. השאלה מה אנחנו עושים מן הצד השני, או הממשלה עושה מהצד השני, או צהל והמשטרה, כדי להראות שהדברים שהוא אומר אינם נכונים.
אז אני אגיד, בואו אני אתייחס למשטרה, בסדר? בן גביר, קודם כל אני רוצה שנזכור כולנו, אני את בן גביר מכיר מהימים שהוא היה פרחח צעיר בירושלים, ואני מפקד המחוז, הרבה מאוד פעמים היה נעצר אצלנו, הוא היה עבריין צעצוע. עכשיו, שלא תהיה שום טעות, הוא לא השתנה בלירה. מה שקרה מאז זה שהוא השתכלל מאוד.
המשטרה נהייתה צעצוע.
המשטרה כבר לא משטרה. מה שקרה זה שכשהוא הגיע לתפקיד, הוא עשה ממש השתלטות עוינת על המשטרה, ובדרכו המאוד קשוחה וחזקה וחכמה,
חכם הוא היה גם בתור ילד.
נכון. הוא הפך גם את המפכ"ל וגם את סגל הפיקוד של המשטרה למשהו מאוד עלוב, מאוד עלוב, של אומרי הם, שלא מעיזים בכלל להתווכח איתו.
הדעת נותנת שהוא לא הולך לשום מקום, ואתה לא הולך לשום מקום, ועוד נדבר על זה כהנה וכהנה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך. תודה רבה לך.
תודה אריה. ועכשיו איתן, אם אתה יודע או לא יודע, את כל הכסף הגדול שהולכים לשלם לך על ההופעה שלך פה, אנחנו צריכים לממן ונלך לפרסומות.
אז בבקשה, חייבים.
שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון. שלום עמוס.
שלום עמוס.
שלום, שלום.
תגיד שלום לאיתן, החייל הכי ותיק ששוחרר לפני 10 ימים.
אני אגיד לך, אמרתי לרוני, אנחנו הולכים לדבר עם האיש שאני הכי מעריך בתחום.
טוב, תודה רבה לך עמוס, אני חושב שאחרי מחמאה כזאת,
אתה יכול לסיים.
אתה תפרוש בסי.
אני יורד.
טוב, תשמע עמוס. באמת, רק אחד כמוך יכול לסדר לנו את הסודוק הזה. אנחנו, אני אמנה לך את מה שמצאו אצלך בקצות האצבעות, מלחמה רב זירתית מהבוקר, פיגוע קשה במעלה אדומים, יהודה בשומרון רותחות, רמדאן בעוד 20 יום, מטריפים את כל המערכות מסביב, למרות ההתראות של כל גופי הביטחון, גנץ סיים אתמול שצהל ייכנס, עשוי להיכנס לרפיח בחודש הרמדאן, יעני בקיצור מצרים גם על הגריל, חיזבאללה ואנחנו כל הזמן במדרגות, כבר נהיה רבע מדרגה ועשירית מדרגה, והיום בבוקר עוד פעם החוטים על הראש שלנו, שלא לדבר על חמאס והעסקה, וכן עסקה ולא עסקה, והמלחמה והניצחון המוחלט של נתניהו. בוא, תעשה לנו סדר.
לאן זה הולך?
יש שני מעגלים. המעגל הראשון זה כמובן המלחמה ההירואית שצהל מבצע. אין צורך להכביר במילים, זה ברור, אבל לזה חייבת להיות אסטרטגיית יציאה. מדוע זה חייב להיות? כי אחרת ההישגים הצבאיים ימעלו בכיפרון מדיני, ובמילים פשוטות, אם לא תהיה אסטרטגיה יציאה בסוגיות הבאות, אנחנו נתונים להתערדרות ולהפסדים קשים. מה מדובר? אם אנחנו לא נתחבר לשאלת מי ישלוט בעזה, אנחנו נגרר לשלוט בעזה. לשלוט בעזה זה 2.2 מיליון אנשים, זה אזור מצוקה נוראי, מחייב שיקום מסיבי, אין לנו את המשאבים, נדבר פה לשר האוצר, יושב ראש ועדת הכלכלה בשעבר, אין לנו את המשאבים האלה בכלל, וגם חבל שנבזבז אותם, וגם אם נרצה אין לנו אותם. מי שיכול לתת את המשאבים ואת הגב זה סעודיה ואבו דאבי ומדינות כאלה, אבל הם לא ייתנו. ואם אנחנו, אלא אם כן, יהיה ציר אסטרטגי שארצות הברית מציעה לנו. עכשיו מה הם רוצים בסך הכל? מדברים על איזה רשות פלסטינית משודרגת, שעד שיחליטו מה זה משודרגת, יעבור 20 שנה, אבל זה איזה מותג, זה כמו מפתח לכספת. לא תעשה את זה, אנחנו נדון במדינה פלסטינית וירטואלית, מה שראש הממשלה מתגאה שהוא עדף את הרעיון, בסופו של דבר כל העולם יתאחד לתמוך ברעיון, שהוא בעצם לא ממשי, אבל מונע את המציאות הטובה שבה יהיה לנו ציר אסטרטגי, עם מדינות ערב הענקיות, בהובלת ארצות הברית, וגם עוצמה צבאית, גם עוצמה כלכלית, גם עתיד, וגם שיקום עזה. אנחנו לא ננצח את החמאס רק באמצעים צבאיים, אתה חייב להפעיל פה תבונה. עכשיו יהודה ושומרון, הממשלה עושה הכל, רגע, לפחות ראש הממשלה שנגרר אחרי שרים קיצוניים שרוצים לממש את חזיונות תורת המלך, וההכרעה, והמצב ביהודה ושומרון מבעבע ומתערר כל הזמן. הרשות הפלסטינית נחלשת, אבל אין לה חלופה. החלופה היחידה בסוף תהיה צעד, שיקח את זה גם לכיבוש ישיר. כבר נעשים צעדים כאלה. הדבר היחיד שעובד שם בהצלחה, זה אסטרטגיית סיכון נחושה של צהל, שבק, ימם, אבל הכל, אתה לא יכול לבסס את הכל על ממצאים צבאיים, אתה מוכר גם דברים אזרחיים, אתה מוכרח ליצור חלופה, אתה מוכרח להוריד את את סף הביעבוע של המערכת. מה זה נקרא מבעבע? שהמערכת מותחת יכולה להתפרץ. לדוגמה, אם יאסרו על ערביי ישראל ועל הפלסטינים לעלות להר הבית בכל מיני נימוקים מופרכים או שנוגעים לאידיאולוגיות זרות, בניגוד להמלצות גורמי הביטחון, זאת התראה. אני לא יודע לקשור שהפיגוע היום הוא קשור ישירות לזה, אבל אין ספק שהפיגוע של היום, שהוא רחב וכיף יחסית, מבטא את המגמה שבעצם היא מדוקת על ידי אסטרטגיית הסיכול. אבל בסופו של דבר אין לנו התפרצויות זעם המוניות.
עמוס, אני יודע שהכלל במודיעין זה שלא אוספים על הכחולים, לא אוספים על הבית ולא נותנים מערכות על הבית. אבל תגיד לי, בסדר, אני מקבל כמו שאתה אומר, איך פותחים את הבלוק הזה? אומר גנץ, אתם צועקים שאני אצא, כי הוא שבוי של בן גביר, אני אצא, יהיה יותר גרוע. אתה בפנים, יש לו איזה פוליסת ביטוח לנתניהו, שהוא לא מוכן לעשות שום מהלך בעסקה של החטופים, הוא לא מוכן לעשות שום ויתור עם עליית מוסלמים להר הבית, ושעון החול, כמו שאמר חבר הכנסת לשעבר אלי אפללו, שעון החול מתקתק.
נכון, עוד לא הגעתי לזה. החטופים והחטופות, אם לא יחזרו בחיים, זה דיראון עולם. לעולם, ראש הממשלה מדבר, זה אולי סיסמה קליטה, אבל היא מופרכת. הניצחון סופי. איזה ניצחון
מוחלט,
סופי?
מוחלט, לא, לא.
מוחלט, סליחה.
הסופי זה היה הפתרון. ביבי רגיש לדברים האלה. מוחלט.
סליחה, מתנצל. הניצחון המוחלט, כשבצפת הביטחון, התרחבה דרום על חשבון עשרות אלפי ישראלים שעזבו את ביתם.
Okay.
בדרום נדרש שיקום וחיבוק של המדינה. בקיצור, מה שנדרש פה לעשות, זה כמובן להיכנס לתוכנית פעולה הפוכה. אין לנו יוזמה מדינית, אין לנו אסטרטגיית יציאה, בהנחה, כפי שאמר ראש הממשלה, שאסטרטגיית יציאה תהיה בתום הניצחון הסופי, שהרי לא יוסק.
אז מה אתה מציע, עמוס? מה, אם אני עכשיו בא ואתה נדרש לתת לראש הממשלה?
אין ברירה לראש הממשלה, אלא לאמץ אסטרטגיית ביטחון לאומי, על חשבון אסטרטגיה שלי נראית פוליטית חלוטית, והיא הפוכה.
שזה אומר
ככה. מתקשר לנשיא ביידן, במקום לריב עם הבן אדם, עם האישיות, ששנתה אותנו ממים סוערים, והצילה אותנו קנות הרבה יותר רחבות מה שחווינו בשבת השואה, קידם שתי נוסעות מטוסים, מאות טיסות מטען צבאי וכו'. צריך להגיד לו, בסדר, אני מתחבר ליוזמה, אני רוצה ברית אסטרטגית בין סעודיה לארצות הברית, במחיר של נורמליזציה, ציר אסטרטגי, ציר כלכלי כמו הגשר היבשתי, אני רוצה מדינה פלסטינית, בסדר, נפתח דיונים, מה זה בדיוק. זה בערך ייקח במצב של הרשות היום הרבה מאוד שנים, אבל יאפשר לנו גם יד חופשית וגם אוויר לנשימה בעזה עצמה, כיוון שבעזה עצמה צה"ל צריך להשלים את המשימה. אם זה יהיה תחת הדגל של ארצות הברית במקום תחת דגל של אומנות צרה משיחית מטורפת שתביא עלינו אסון, ועוד לא הזכרתי את הממלכה שמצל ירדן, להגיד שבהר הבית...
אבל אתה יודע מה ההבדל, אבל אתה יודע, עמוס, ידידי... לא, אני לא בסדר גמור, אתה יודע, זה בסדר כשאתה יועץ, אבל בסוף כשאתה בא לנתניהו, והוא יודע שההחלטה כזו עלולה לפרק לו את הקואליציה, אתה מבין? למרות שגם אני חושב שלא תתפרק... זה המבחן, נכון? זה המבחן שצריך להביא לציבור.
אני רוצה להסביר מדוע, כי הרמדאן מוכל כאילו בטווח זמן רחוק, כיוון שזה בחודש הבא, אבל זה פחות מ-30 יום. והרמדאן יכול להציט את כל האש הנוראה הזאת שכבר לוחשת, הגחלים לוחשות. הנסראללה הזה לא יכול להפסיק לפני שבאז המפלס האימות לא יורד. אם הוא לא יפסיק, הצפון ימשיך להיפגע, הם פוגעים בבתים באופן שיטתי, ומייאשים את התושבים, יוצרים משבר אימון עם האוכלוסייה, ויכול להיות שיש גם פוטנציאל עולה.
האם אני יכול להסיק מהסקירה המאוד רחבה שנתת לנו, ואני מודה לך עליה, שאם אנחנו מוציאים אבן אחת מהקיר ההתנגדות של ביבי, לאחד מהפתרונות שהצעת, זה די מסתדר בשמאל ימין גם כל היתר.
כן, למשל עכשיו, תראה, ארצות הברית משקיעה את האדם החשוב ביותר בקהילת המודיעין בעולם. ביל ברנס, ראש ה-CIA, שהוא אחד האנשים המיומנים, כפוף לנשיא ארצות הברית, הוא מנסה לעשות איזושהי הפסקה הומניטרית, זמנות דחו אותה, זה טעות, כל אחד שאפשר לשחרר או כל אחת שאפשר לשחרר, צריך לשחרר אותה אתמול. זה גם צורך לאומי וגם צורך אנושי.
חוץ מזה משבר... שאנחנו מרוויחים איזה זמן גם לסדר את כל הדברים שהשעון שלהם לתקתק, כמו שאתה אומר.
כן, ובסוף הפתרון, בלי פתרון מדיני אתה לא מגיע לשום הישג.
איך,
אתה תשחק את הישגים היוצאים מן הכלל של צד.
תודה רבה, כי תודה תמיד עמוס. עשית לנו תמונה, איך נאמר, לא בדיוק מעודדת, אבל לפחות בהירה. תודה רבה לך.
תודה, מוסופה שניים.
תודה רבה לשכם,
תודה רבה.
ואיתן, פרסומות, תצטרך להתאפק.
אני חייב.
שלום, רן בוקר, כתב התרבות והבידור של וויינט.
אהלן, מה נשמע?
איתן, תפסיק עם הסלולר, אתה לא מבין איזה מלחמת עולם הולכת להיות פה.
אני חייב לקרוא, מה שרן כתב.
לא, אתה לא חייב לקרוא שום דבר. אני אומר לך, האנטישמיות לא מתה, היא מתגברת. עכשיו הם רוצים להתעסק עם השיר שלנו. מה יש לנאצים האלה באיגוד השידור האירופי, אם אנחנו אומרים כמה מילים בסוף השיר שרק אנחנו מבינים, ומה אמרנו? שכולם ילדים טובים אחד-אחד, ובגלל זה פוסלים אותנו? מה זה הדבר הזה?
רגע, בוא נעשה סדר.
תעשה סדר.
קודם כל, אף אחד, כולל באיגוד השידור האירופי, כולל בתאגיד השידור הישראלי, לא יודע מה המילים שבגללן ה-EBU, איגוד השידור האירופי, אמר שהשיר כנראה לא יעבור. אף אחד לא יודע.
אוקיי.
הסיפור הוא כזה, השיר, הגשם של אוקטובר, נשלח לאיגוד השידור האירופי באופן לא רשמי, עדיין לא רשמי. באיגוד השידור האירופי הודיעו, אם זה השיר הרשמי שתשלחו, אנחנו לא נעביר אותו.
למה?
הוא לא יאושר.
למה?
הוא לא יאושר בגלל טענה שהוא מכיל מילים שעלולות להיות פוליטיות. השיר מכיל להבנתי יותר מחמישה בתים, שאחד מהם הוא בעברית והשאר באנגלית.
ואתה מסכים שהוא פוליטי, הקטע בעברית?
ממה שאתה
אומר. רגע, שנייה. אנחנו לא יודעים על מה הם התכוונו שהוא פוליטי. היום אנחנו מפרסמים בוויינט שהם אומרים, המילים אומרות, אני אתן לכם את הבית הזה, שהמילים אני רק אחפש איזה שנייה אחת, ואני לא רואה פה שום דבר פוליטי.
אני אקריא לך את זה, הבית אומר ככה, לא נשאר אוויר לנשום, אין מקום, אין אותי מיום ליום, ושורת הסיום מתייחסת לנופלים ולנרצחים, ציטוט.
לא, רגע, אז בוא נגיד לך עוד, רגע.
הכל אומר לי לא, אתה תגיד כבר מה כן.
אני אגיד לך, יש עוד חלק, רגע. יש חלק נוסף, שאומר שוב, אני לא חושב שהוא פוליטי בכלל, אבל אנחנו לא יודעים מה הם התכוונו שהם פוליטי. השיר נכתב ככה, למה הזמן משתולל בכל יום שאני מאבד את דעתי, מחזיקה מעמד במסע המסתורי, רוקדת בסערה, זה מה שאתה הקראת. עכשיו אני אתן את השיר, את החלק השני. אין לנו מה להסתיר. קח אותי הביתה ותשאיר את העולם מאחור.
הלו, אתה יודע שרדיו זה לא עיתון. פה אין זמן בלתי מוגבל. אתה יכול לדבר ולהסביר לי מה הבעיה, או שאנחנו ניפרד כידידים ונפקש שהשיר שלנו לא עולה. תגיד לי מה הבעיה, אולי אני יודע לתקן את זה.
אני מציע שאת הטון דיבור הזה תשמור אולי לחברך איתן קאבל או אליי.
בסדר, אוקיי.
ודבר שני, ודבר שני, הסברתי שאנחנו יודעים שבאיגוד השידור האירופי, כפי שנחשף אתמול בוויינט, הבהירו לתאגיד כאן, שהשיר הזה, אם לא ישתנה שמו או יוחלף השיר, הוא לא יאושר לאירוויזיון. בתאגיד הישראלי, גולן יוחפז המנכ״ל ויושב ראש מועצת התאגיד כאילו אומר, לא מתכוונים להתפשר, לא מתכוונים לשנות גרם לפי מה שהם השיבו לתאגיד באופן לא רשמי, ומילימטר מהשיר שנשלח.
עד מתי יש להם את הזמן להשיב, לנסות לשנות?
אז בתגובה הרשמית של איגוד השידור האירופי נאמר שעד ה-11 במרץ יש את האפשרות להחליף שיר, זו התגובה של איגוד השידור האירופי. עכשיו יש תהליך כזה שישראל תצטרך לשלוח את השיר באופן רשמי. ואז איגוד השידור האירופי יצטרך לפסול באופן רשמי, אם הוא יעמוד במה שהוא אמר. בינתיים, מיקי זוהר, שר התרבות, שלח מכתב למנכ״ל איגוד השידור האירופי, והוא מבקש לא לפסול את השיר, לאשר אותו.
מה האימור שלך?
אני יודע שנעשים מאמצים על ידי בכירים מאוד, בנוסף למיקי זוהר, כדי להוריד את איגוד השידור האירופי מהסולם הגבוה שהם עלו עליו. מה האימור שלי זה שאם אחד הצדדים לא יתפשר וזה לא נראה ככה, ישראל לא תהיה
באירוויזיה. אוקיי, תודה לך רן.
רוני, תודה לך, שום דבר לא אישי, תמיד לכבד אחד את השני.
הכל בסדר רן, הכל טוב. רוני ימשיך להעליב אותי ולא אותך.
תודה רבה חברים. אל תחלקו לי את העלבונות, אני אחראי לעלבונות שלי, אני אחליט את
זה. אני אחליט.
ומי שנעלב מזה שעשיתי צחוק, אז בסדר. עורכים ומפיקים אסף נבו שמואל בן סימון, אחראית על השידור תמר שלמה ביץ, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו רונן שבתאי, איתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן ולא יודע אם פרימו!
תודה רבה. קופמן ומשה פרימו.